אנחנו היום בפסוק י' של פרק הראשון בקהלת. שלמה המלך אומר, אין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו לא יהיה להם זיכרון, אם שיהיו לאחרונה. לא ברור למה אין להם זיכרון. אם הם לאחרונה, אז זה לא מזמן, כאילו, אז למה לאחרונים לא זוכרים אותם? את הראשונים לא זוכרים, זה הפסקה הראשונה. מודיע לנו שגם את האחרונים לא זוכרים. בסדר. אף על פי שהם יהיו לאחרונה, בכל זאת לא יזכרו אותם. למה? אז אפשר לפרש הפסוק הזה בכמה אופנים. אני הולך לדבר היום באופן כמו שהסביר אותו הרבי באחת מהשיחות שלו, אבל איך אומרים, זה לא נאמר עם כל המלל שאני אומר, זה נאמר בשתי שורות, בשוליים של גיליון, ככה בקיצור. אנחנו ננסה להסביר את זה קצת יותר, ומכאן אנחנו נעבור לנושא שהוא כללי יותר, והוא חשוב, זה היחס שלנו לגוי. לפי המשמעות, איך שהרבי פירש, כדי שנגיע אליה, אנחנו נצטרך להקדים את המושג נגע צרעת. בזמן הקדום, היה מושג שנקרא צרעת. אנחנו יודעים שגם היום יש מחלה שנקראת צרעת, אבל פעם הצרעת הייתה צרעת קירות, צרעת בגדים, ורק בשלב השלישי והאחרון שלה היא הייתה צרעת על גוף האדם, והיא לא הייתה הצרעת הזו שאנחנו מדברים עליה היום, שמכונה בעברית צרעת, שהיא מחלת אור. אז זה היה סימפטום למחלה שהמקור שלו נבע מסיבה רוחנית גריידה לחלוטין. והשלבים היו שכאשר האדם, במובן הפשוט, האדם היה מתנהג שלא קשורה במובן של לשון הרע, אז הוא היה מקבל סימן שנקרא תזכורת על הקיר אצלו בבית, והיה מומחה לבדיקה האם זה אכן הנגע שהתורה מסמנת לך או תמרור אזהרה, ואז האדם היה צריך לטפל באותו נגע ולטפל במקביל באישיות של עצמו, ואם זה לא עזר והוא לא השתפץ, אז הנגע היה מגיע מה שנקרא למקיף הקרוב. הבית נקרא מקיף רחוק, יחסית מקיף עלינו, שוחח עלינו מרחוק. המקיף הקרוב זה הבגד, שזה לא אנחנו בעצמנו, אלא זה מקיף אותנו, אבל הוא מקיף קרוב כי הוא נתפר ביחסיות של גופנו, אז הוא קרוב אלינו. וכאשר גם זה לא היה עוזר, אז היה מגיע אל האדם בעצמו. כאשר ההלכה טוענת, זאת אומרת ההלכה מחייבת, אדם שקיבל נגע צרעת כזה בגוף שלו, אז הוא היה פשוט מבודד. לא מסיבה שחוששים שהוא ידביק אחרים בנגע הזה, כי הנגע הזה לא היה מדביק, אלא פשוט הוא אדם מסוכן לחברה, והוא צריך גם לעשות קצת חשבון נפש עם עצמו, אז לכן הוא היה מחוץ למחנה, מחוץ לעיר, היה מקום ששם המצורע היה יושב. זה קודם כל הפשעת של מה שמתאר את התורה בפרשה שלמה, פרשת מצורע. המצורע על פי החסידות הוא איש המעלה, לא איש החיסרון. זה לא אדם עם מידות לא מתוקנות כמו שזה נשמע בפשט, אלא זה אדם שהמידות שלו כמעט לגמרי מתוקנות. בעל התניא מסביר את זה בספרו תורה אור, הוא אומר ככה: כאשר יש לך איזשהו מום רוחני והוא בא לידי ביטוי, אתה צריך לחפש בביטוי שבו הוא בא, הביטוי החיצוני שלו, ולנסות לראות עם הביטוי החיצוני שלו מה החולי הפנימי. זאת אומרת, כל דבר שהקדוש ברוך הוא מסמן אותו לאדם, אז הוא מדויק. אז אם זה למשל סימן חיצוני, סימן שגם אצלך בנפש עמום, שאותו הסימן החיצוני הזה בא לבטות, הוא סימן חיצוני אצלך בנפש. כלומר, שמדובר באדם שנפשו בחלקה הפנימי מושלם לגמרי, אבל בשוליים של השוליים של הנפש שלו, בחיצוניות של החיצוניות של הנפש שלו, יש איזשהו דבר שלא מתוקן, וכשאלוקים רוצה לרמוז באותו זמן שאנחנו היינו ראויים לקבל רמזים עבים מאת הבורא על תיקון מעשינו, אז הוא היה רומז לו את זה בזה שהוא היה נותן לו סימן על הכותל. סימן על הכותל זה סימן שהחולי של האדם, החולי הרוחני של האדם הזה, הוא כל כך שטחי ורחוק ועדין, שהוא בנפש שלו הוא לא נוגע בכלל, ואפילו בגוף שלו הוא לא נוגע בכלל. הוא נוגע רק בקיר של הבית, במקיף הרחוק הרחוק שלו. עכשיו, אם האדם לא יתייחס לזה, זה עצמו איבה אילה וסיבה והוכחה, שהאדם הזה יש לו בעיה פנימית ועמוקה יותר. אז הנגע היה קופץ מהקיר אל הבגד. כאשר גם אל זה הוא לא היה מצליח לטפל, לא היה מטפל, אז היה קופץ אל הגוף. זאת אומרת שבסופו של דבר, למצוא מצורע, מצורע ראוי לשמו, זה היה צריך להיות מין צדיק מאוד מאוד גדול, שהנפש שלו היא נקייה לגמרי, ויש לה איזה שהם שוליים מאוד מאוד דקים שהם בעייתיים. בזה אנחנו מבינים למה המשיח נקרא מצורע. כי המשיח זה כאילו איש המעלה, האדם המושלם, ואומרים לו מצורע כאות הצטיינות, משום שאצלך הבעיה היא רק בחלק החיצוני של הנפש שלך. לפי הפרשנות הזאת נשאלת שאלה מאוד פשוטה. אנחנו דיברנו שמצורע זה גם נוטריקון של המילה מוציא שם רע. זאת אומרת, אדם שהוא מדבר לשון הרע, הפה שלו לא מתוקן. אחד הרמזים לכך שהבעיה שלו בפה, זה שכשהוא היה צריך להיטהר, היו צריכים להביא ציפורים ולהקריב אותם קורבן. זאת אומרת, חלק מהתהליך של הטהרה שלו היה עם ציפורים. אנחנו יודעים שהיו כל מיני קורבנות. היה פרה, לא פרה, שור, היה כבש. הוא היה מנחה מן הצומח, הוא היה צריך להביא ציפורים. אז אומרים, למה ציפורים? כי הציפורים מצפצפות, מצייצות כל הזמן, מדברות כל הזמן. והוא גם כן חטא בפטפוטי דברים של הוצאת לשון הרע על אנשים. גרם פירוד בעולם, בגלל שהוא גרם פירוד בעולם, הוציאו אותו אל מחוץ למחנה, מבודדים אותו, זה עונש על מה שהוא עשה לאחרים, והתיקון שלו זה הציפורים שמדברות. אז נשאלת השאלה, אמרת שהוא איש המעלה, אמרת שמשיח נקרא מצורע, אמרת שזה רק חיצוניות של חיצוניות של האישיות של האדם שפגם. אז אני לא מבין אותך, אז למה הקורבן שלו ציפורים? סימן שהוא דיבר שטויות, דיבר לשון הרע, זה דבר חמור מאוד, זה לא דבר שולי בנפש, זה דבר פנימי בנפש. למה אתה מבודד אותו מן האנשים? כי הוא גרם פירוד בין האנשים. אז אתה רואה שזה מעשה חמור מה שהוא עשה. אז כאן אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא מדברים על לשון הרע בסדר גודל שאנחנו מדברים. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על לשון הרע במובן הרגיל, אלא מדברים על משהו עמוק יותר. מה זה הלשון הרע שעליו אנחנו מדברים? התורה מתארת את מרים, אחותו של משה רבינו, אחותו הגדולה. מרים לקטה בצרת מפני שהיא דיברה על משה רבינו, על משה אחיה. על רקע מה היא דיברה? זה ש... היה מצב מסוים שהקדוש ברוך הוא נתן נבואה לכמות מסוימת של אנשים בעם, ונשארו שתיים, אלדד ומידד, שהם המשיכו להתנבות, ומה הם התנבו? הם התנבו שמשה רבינו עומד עוד מעט למות, ויהושע הוא זה שיכניס אותנו לארץ. זה היה נכון. העם לא יכל לסבול נבואה קשה כזאת, אז הם דיברו שצריך להשתיק אותם. באותו זמן שהם התנבאו, אז היה עזרת גברים ששמעה אותו, הייתה גם עזרת נשים ששמעה אותו. בין אלה ששמעו את הדברים האלה בעזרת נשים, היו הנשים של אלדד ומידד. והנשים הללו ראו איך בעליהם מתנבאים. זאת אומרת, אומרים איזשהו דבר עתיד להיות ברבים, אומרים שככה השם אומר. אז כשהם עומדות ורואות את זה, אשתו של משה רבנו גם עמדה בעזרת נשים, והיא אמרה, אוי, אוי. למה אוי? שאם אלו הופכים להיות נביאים, אז הם בעצם מפסיקים לחיות חיי משפחה עם נשותיהם. ככה היא אמרה. היא פלטה. זה היה מין סוד משפחתי ש, שלא היה ידוע בציבור מה קורה אצל משה רבינו בבית, אבל אצל משה באיזשהו שלב הוא הפסיק לחיות חיי משפחה. והסיבה לזה הייתה מפני שהקדוש ברוך הוא ככה ציווה אותו, כי אתה צריך לדבר איתי כל הזמן, ואיך יכול להיות שאתה יכול להיות במצב של חוסר טהרה. אז ככה השם ציווה, זה היה הוראה פרטית למשה. הסיפור הפלטה את זה ככה יצא לה מהפה, ומי ששמעה את זה, שמעה את זה אחותו של משה, מרים שמעה, ואז התברר לה שהאחי הצעיר, הקטן, עושה על דעת עצמו דבר שנראה לה לא הגיוני ולא הגון. ואז היא ניסתה, כמו שאומרת, לעורר דעת קהל במשפחה, לנרמל אותו. תפסיק, אל תהיה מלאך, תהיה בן אדם. והסיבה שהיא אמרה את זה, לא בגלל שהיא שנאה אותו, אלא בגלל שהיא אהבה אותו, והיא רצתה שהמשפחה שלו תמשיך להתקיים, והיא גם העריכה אותו מאוד, והיא גם הצילה אותו במשך חייו כמה פעמים. אז בעצם לא מדובר פה על מישהו שרצה רעה של מישהו אחר, אלא מישהו שמאוד אהב מישהו אחר. הייתה לו רק טעות, זה הביטוי, טעות הייתה לה. מה זה טעות? היא טעתה שהיא החשיבה אותו כאחד האדם. הוא היה מורה מהם, ובאמת היה ראוי לו להתנהג בפרישות שבה הוא נהג, כך הורה לו אלוקים, אבל היא השוותה אותו לשאר הציבור, וזה היה הטעות שלה. על הטעות הזאת היא קיבלה צרת. כשהרבי מביא את הסיפור הזה, הוא אומר, הנה תראו, זה דוגמה לאיש שלם. אצל מרים הכל היה שלם. לא היה לה מציאות שהיא מדברת לשון רעה שנובעת ממידות רעות שהיא שונה את הבריות. לא היה לה דבר כזה. היא אף פעם לא חשבה רע על מישהו. וגם על משה היא לא חשבה רע. היא רצתה את טובתו כמו שהיא הבינה מהי טובתו. זה נקרא הלשון הרע שמביא צרעת. ואז זה מקביל לתוצאה. הצרעת זה מין מום חיצוני שמסמל על, על, על משהו מאוד עדין לקוי בנפש, וזה היה התסמונת של מרים, משהו חיצוני לחלוטין שהוא זה שהיה לקוי. עד כאן זה הקדמה. בא רבי ולוקח את כל המבנה הזה של מצורע במובן הרוחני שלו, עד כמה הוא עדין ועד כמה הוא מתוהר פנימית, ושנשאר לו לתקן רק חלק חיצוני, ואמרנו שיש בזה שלבים, ואם זה על הגוף שלו, אז זה סימן שזה יותר, מה שנקרא, הטעון תיקון הוא יותר גס ועווה, ואם זה על הבגד, זה פחות, ואם זה על הקיר, זה עוד יותר פחות. ואז הוא בא ולוקח את הפסוק הזה. הוא אומר, אין זיכרון לראשונים וגם לאחרונים שיהיו לו, יהיה להם זיכרון, עד שיהיו לאחרונה. אני אומר בראש, אנחנו הולכים ללמוד דבר שהוא צריך להתבונן בו וצריך לחשוב עליו, ויש לפעמים מושג שאנחנו לומדים למה, ויש לפעמים שאנחנו לומדים מושג שנקרא מה. קודם כל, בכל חוכמה או בכל דבר שלומדים צריך קודם כל, המדעת החכם היא לדעת את המה, אבל מה אתה מדבר בכלל? בוא נשמע מה הטענה שלך בכלל, ורק אחר כך אפשר לשאול למה זה ככה. למה זה מחויב ככה? אז מכיוון שהנושא הזה הוא עדין, ומכיוון שרב המחוסה בו על הגלוי, אז אנחנו לא מתיימרים להקיף אותו במובן של למה, כי אנחנו רק בני אדם, אבל מה שאנחנו כן עושים פה, מנסים ללמוד מה אומרת התורה על. קודם כל, מה היא אומרת? אחר כך, מה מסתדר לנו, מה קשה לנו, אם אפשר היה לענות על שאלה זו או שאלה אחרת, אבל קודם כל אנחנו במה. אז לכן זה, אני אומר מראש, שזה לא יהיה מן החוכמה, מי אמר שזה, למה זה קרה, מה פתאום, זה גזענות. כל טיעון אני מקבל כלגיטימי לטעון, כל זמן שאתה עדיין קרוי באוזניים לשמוע את המה, כי זה האלף בית. אחר כך תגיד, לא מסתדר לי, כן מסתדר לי, זה כבר עניין שלך. של השומע. אחר כך זה קודם כל המהות של העניין. מה הטענה שאותה מבקש הרבי לומר, בעקבות אחד מהפרשנים המוקדמים שחיבר ספר שנקרא ספורנו על התורה, הוא רוצה להגיד שהפסוק הזה שלמה המלך אומר על הגויים. אין זיכרון לראשונים וגם לאחרונים שיהיו לא יהיה להם זיכרון, אם שיהיו לאחרונה, זה פסוק שהולך על הגויים. מה הכוונה? הגמרא אומרת במסכת סנהדרין שלגויים אין צרעת. מה פירוש אין להם צרעת? יש מחלת צרעת אצל גויים, כמו כל מחלות האור, כן? סתם דרך אגב, זה מחנה משותף בין האדם לחזיר למשל. ששניהם יכולים ללקוט בצרעת. אצל בעלי חיים אין צרעת, חוץ מחזיר. יש להם גנים משותפים מסוימים, לא שאני שם את האדם ביחד איתו, אבל סתם דוגמה. יש מחלת אור שנקראת צרעת, אבל יש לא מחלת אור, אלא משהו פלאי רוחני שנקרא צרעת. והמשהו הפלאי הזה לא היה קיים מעולם אצל הגויים, ולא רק שהוא לא היה קיים אצלהם, אלא גם אצל הגויים המודרניים הוא לא קיים, והוא לא יכול להיות קיים. ולפי הפרשנות הזאת, זה מה שהפסוק בא להגיד. אין זיכרון לראשונים, זה שאין זכר אצלהם לנושא הזה של צרעת, וגם לאחרונים שיהיו לא יהיה להם זיכרון. ועוד מעט אני אסביר מה כאילו צריך להדגיש באחרונים שיהיו שאין להם זיכרון, לא יהיה להם את הזיכרון הצרעת, כי הצרעת באה במובן של תזכורת. כמו שהסברנו, הצרעת, הקדוש ברוך הוא הביא אותה לאדם כדי להזכיר לו לתקן את מעשיו. אז התזכורת הזאת היא אצלהם לא קיימת. למה? זאת אומרת, מה המשמעות שהיא לא קיימת? המשמעות היא שהם לא מגיעים אף פעם לתיקון הנפש שלהם ברמה כזאת שיהיה ראוי להם לקבל את ה... צרעת על הגוף שמסמלת ש, ש, שהתיקון שלהם הוא רק ממש 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 שטחי וחיצוני, וקל וחומר שצרעת על הבגד אין מי שידבר עליה בכלל אצלהם, מפני שזה דבר שהוא עוד יותר עדין, זה מורה על משהו של תיקון רחוק יותר, שאתה לא מחובר עם הרע, וקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שהצרעת על הקיר לא קיימת אצלהם בכלל. זה הפירוש שנותן הרבי לפסוק הזה. היסוד הזה הוא יסוד שמערס החסידות, מערס חסידות חב"ד, הוא בא לידי ביטוי, והוא נושא חשוב, והוא נושא שכשבעל התניא כתב את הספר שלו, אז הוא בחר להתייחס אליו, לנושא הזה, בסוף הפרק הראשון של הספר שלו, כי הוא ראה אותו נושא חשוב שהוא רוצה להדגיש אותו שם. אז בוא נראה מה אומר, מה בעל התניא אומר, קודם כל אני אקריא את לשונו בסוף הפרק, מה הוא אומר בפשט. זה נמצא בעמוד ו'. וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, כמו רחמנות וגמילות חסדים, באות ממנה, מהנפש הטבעית. כי בישראל נפש זו דקליפה, היא מקליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב. בישראל הנפש הזאת באה מקליפה שנמצאת, כמו שאומרים, על הגדר. יש בה טוב ויש בה רע, לפעמים אתה יכול להפיל אותה לטוב, לפעמים לרע. והיא מיסוד עץ הדעת הטוב ורע. הקליפה הזאת, השורש שלה מעץ הדעת הטוב ורע. מה שאין כן נפשות אומות עובדי גילולים, זה אומנם כתוב בניסוח של אומות, עובדי גילולים, אבל הכוונה היא לכל גוי באשר הוא, הן משאר קליפות טמאות שאין בהן טוב כלל. השורש שלהם זה לא מקליפת נוגה, השורש שלהם זה מקליפות שאין בהן טוב כלל. מאיפה הוא לוקח את זה? הוא אומר, זה כותב האריזל בעץ חיים, שער מנתת פרק ג'. מה כותב שם האריזל? וכל טיבו דעבדין האומות עובדי גילולים, כל טוב שעושים האומות עובדי גילולים, לגרמי הוא עבדים, הם עושים את זה לתועלת עצמם. הוא מביא את זה מהגמרא על הפסוק וחסד לאומים חטאת, החסד שעושים הגויים זה חטא בעצם, זה לא מצווה, זה חטא, פירוש שכל צדקה וחסד שאומות עובדי גילולים עושים אינן אלא להתייער. כל טוב שגוי עושה זה רק בשביל להתגאות. יש פה מילים, מילים כדורבנות. ואם אתם חושבים שהמילים הקשות האלה עלו לדיון כאן על השולחן שלנו פה בקרמי יוסף, אז כשבא לתניה כתב את הספר שלו, הגויים עלו על זה מיד, על המשפטים. הם עלו על זה מיד, ובשעה שהוא נעצר, לקחו אותו לכלא, הכינו לו כמה עשרות רבות של שאלות, וביניהם זה מה זה? מה זה, מה זה, מה זה, גזענות זה המילה העדינה. והוא סיפר אחרי שהוא יצא, אנחנו ננסה להסביר עד כמה שהדברים ניתנים להסברה. קודם כל לא הוא המציא את זה, אתם אומרים שהוא מצטט את זה בשם האריז"ל, בשם הגמרא. אבל אחרי שהוא ענה להם על כל השאלות, תראו, הוא היה אדם מאוד מעניין, סתם ככה. והוא עניין, אז הגויים לא היו סתם סוערים שתפסו אותו וסגרו אותו. זה היו אנשים מלומדים שעניין אותם הפילוסופיה שעומדת מאחורי הבן אדם הזה. הם הרבה עקבו אחריו, הם דיברו לשון הקודש. הם ידעו את כל התנך כולו עם פירוש רש"י ועם פירושים נוספים. היו אנשים עם תרבות מאוד מאוד גבוהה. עד כדי כך שכאשר אחד מסר התרבות שידע שהוא בכלא, בחר להיכנס אצלו, לדבר איתו. שר התרבות נכנס ושוחח איתו, אז הוא אומר לו, מה זה שאלוקים אומר על אדם הראשון היקה? זה הסיפור המפורסם, מה זה שאומר היקה? אז הוא ענה לו, שרשי אומר, היקה הוא רצה לפתוח איתו בדברים, אז הוא ענה לו מיד שמה שרשי אומר אני כבר יודע. והיו אנשים שעסקו הרבה בלימודים. אז הוא אמר לו, אתה יודע, אני רוצה לדעת מה אתה מפרש, ככה הגוי שואל. שר התרבות שואל, אז ענה לו בעל התניא, כשהשאלה היקה זה לא שאלה של פעם, זה שאלה עכשווית. האלוקים שואל את האדם, ואז הוא נקט את הגיל המדויק של השר, שואל את האדם, איפה אתה נמצא? היקה. בין איפה אתה נמצא בעולם, איך אתה מפתח את העולם, איך אתה משתדל להשקיע בעולם, זה התשובה שהוא ענה, והוא קיבל את התשובה הזאת, והוא נהנה ממנה. אז הוא עניין את עולם התרבות של רוסיה בימים ההם בעל התניא. והשאלה הזאת עניינה אותם יותר מהכל. אחרי שהוא ענה להם על כל השאלות, את השאלה הזאת הם השאירו לסוף. איך אתה כותב על הגויים דבר כזה? אז הוא סיפר אחר כך, והרבי חזר על זה בשיחת יוטט כסלב, תפשין למדלת, הוא סיפר אחר כך שהשאלה הזאת הוא לא ענה להם, הוא רק חייך. והם היו אנשים מלומדים מאוד, הם באו מצרפת, הם אנשים שלא האמינו לא בקבלה ולא במיסטיקה ולא בשום דבר. התורות הפילוסופיות שלהם היו מטריאליסטיות לגמרי, ואף על פי כן את החיוך שלו הם קיבלו. הם קיבלו כתשובה בלי שהוא יצטרך לנמק להם אותו. אז הוא הסביר אחר כך למה, כי הם ראו שאת כל התשובות הוא ענה מאוד טוב, אז הם הרגישו שזה יהיה מיותר שהוא יסביר להם טוב מה הוא מתכוון כאן. אז הם קיבלו את החיוך כתשובה. ככה שהרבי סיפר את זה, אז הוא סיפר שככה חסידים מספרים. אבל הארכיונים התגלו, כן, הוא לא ענה על השאלה הזאת. עכשיו, מה עומד בכל זאת מאחורי העניין? שוב, זה צריך לאמונה, אבל קודם כל הטענה היא טענה יסודית מאוד. הוא טוען שיש הבדל בשורשים. יש נשמה של יהודי ויש נשמה של לא יהודי. הנשמה של היהודי באה ממקור אחד והנשמה של הלא יהודי באה ממקור אחר. עכשיו, הנושא הזה הוא נושא רחב בחסידות, שהיהודי והגוי זה רק נספח מאוד צער בו. מה הנושא הכללי? הנושא הכללי בכלל זה מה מקומם של הקליפות בעולם הזה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא טוב וברא רע. אז בקבלה לרע קוראים קליפה, ולטוב קוראים קדושה. אנחנו יכולים אבל להשתמש במילים טוב ורע. אז מה התפקיד של הרע בעולם? זאת אומרת, בשביל מה הוא נברא? אם הוא לא טוב, בשביל מה בראת אותו? אז התשובה המקובלת על כל הפילוסופים, שאת הלא טוב ברא הקדוש ברוך הוא בשביל לתת בחירה בין טוב ללא טוב. כי אם אתה רוצה לתת שכר למי שיתנהג כמו שצריך, אתה חייב להעמיד כנגד הטוב משהו לא טוב. אז הוא נתן מציאות ללא טוב ונתן לו מציאות דומה למשהו אמיתי. זאת אומרת, אם אני אתן לילד שלגון ואני אראה לילד שני את השלגון של הילד הראשון בראי, הוא לא ילך ויקח את השלגון שבראי, הוא מבין שאין לו שום משמעות. אז אם אני לקליפות לא אתן דמיון מוחשי דומה לחלוטין לאמיתי, אז איזה מקום יש להם? איזה מקום יש להם במבחן האישיות שלי? הם צריכים לגרום לי הרי לעשות בחירה אמיתית, בין טוב ללא טוב. אז הם צריכים להיות דומים לגמרי למציאות של הקדושה. אבל מה בכל אופן מחזיק אותם כאן? יש רק דבר אחד שמחזיק אותם, הקדושה. זאת אומרת, אלוקים החליט, למה ככה? אין לזה הסבר. הוא החליט שהוא רוצה את זה כקדושה, לא כי הקדושה היא יותר טובה בעצם, אלא כי ככה הוא החליט. זאת אומרת, במשל, אני הייתי משווה את זה לשני גפרורים שדומים כמו תאומים, ונניח אלוקים בחר באחד מהם אותו אני רוצה. למה? אין שום הסבר למה. הוא דומה לשני בדיוק, 100% עושה אותו דבר, אבל ככה אני בחרתי, ככה אני רוצה. אבל אחרי שאלוקים בחר אותו, אז הוא הנבחר והוא לא. וזה לא משנה כעת אם יש לנבחר מעלות או לא, המעלה שלו זה עצם זה שהוא נבחר. לא יותר מזה. לא מחפש שיש לו מעלה בעצם, אלא עצם זה שהוא נבחר. עכשיו, אחרי שהוא נבחר, השורש של היניקה בעולם עובד ככה. אותו אני רוצה. זה כמו יעקב ורחל, יעקב ולאה. הוא התחתן עם שתי נשים, אבל לאורך כל הדרך ההרגשה הייתה זה שלאה היא המשנית, ורחל היא העיקרית. למה? כי אני לא התחלתי, כמו שאומרים, עם לבן, לא התחלתי לעשות עסק עם לבן. איך אומרים? לא הייתי מביט לכיוון של לבן עם לא רחל. יעקב אומר, אני התחלתי עם לבן מפני שאהבתי את רחל. אחרי שאהבתי את רחל, אז הוא רימה אותי, ואז לקחתי את לאה קודם, ואחר כך אני חוזר ולוקח את רחל, אבל הכל התחיל מזה שרציתי עם רחל. זאת אומרת, גם לאה, כי לפי ההסבר הזה, יונקת את הקשר שלה עם בעלה דרך רחל. זה לא אומר שהיא לא קיבלה תשומת לב, וזה לא אומר שהיא לא זכתה להיקבר עם יעקב במערת המכפלה, מה שרחל לא זכתה. אבל בסופו של דבר, לא, הקשר שלה הוא לא הקשר העיקרי. משהו בדומה לזה, זה היחס של קליפות עם הבורא. הבורא אותם לא רצה, הם לא הילדים שלו. לא אותם הוא בחר. הוא מחזיק אותם רק בשביל משהו שמשתלם לו. הוא צריך אותם בשביל משהו. הוא צריך אותם בשביל שלעם ישראל יהיה בחירה חופשית. אז כיוון שהוא צריך אותם בשביל משהו, אז הם לא נקראים העיקריים, הם נקראים התפלים. עכשיו, אם אנחנו מבינים את הטיעון הזה, ממנו אנחנו יכולים להגיע בפשטות לנקודת הלוז שבעל התניא רצה לומר. כיוון שהיה גפרור אחד שאותו אלוקים בחר, ואת הגפרור השני הוא הציב ליד הראשון, רק כדי שיהיה אפשר להגיד, היה לי את זה והיה לי את זה ובחרתי את זה, אבל לא בגלל שיש ביניהם הבדל מהותי, אז אחרי שהוא בחר, יש בחיות שהוא מעביר לגפרור הראשון, חיות שנקראת אור ישר, ישירה, ובחיות שהוא מעביר לגפרור החוזר, יש משהו עקיפי, משהו שהוא מקבל את החיות שלו, אבל בגלל זה, בגלל שאתה חבר של הבן שלי, אני לוקח אותך. בגלל שאתה ידיד של הבת, ידידה של הבת שלי, אז אני גם לך נותן. בגלל, הכל זה, הכל צריך את הבגלל הזה כל הזמן, לא ישיר. עכשיו, כל אחד מבין שהאדם לבן שלו נותן יותר, ולאלה שהם רק נספחים כדי לשמש צוות לבן שלו או לבת שלו, הוא נותן מה שנקרא מינימום כדי שהם יוכלו לשמש כצוות בהשפעה הרוחנית, ביחס שהוא מעניק להם. אבל פה מתחילה מלחמת קיום. שוב, אני לא מדבר על הגוי במובן הארצי שלו, הנה זה שעומד לפניי, לא. אני מדבר על המלאך הרוחני שלו שנמצא בשמיים. החיות הרוחנית שלו היא לא חיות ישירה, אלא היא חיות עקיפה. ומכיוון שהיא חיות עקיפה, מה קורה לו? הוא לא מעוניין להרגיש ככה. אני מדבר על המלאך. הוא לא מעוניין להרגיש, אלוקים ברא אותו גם כן כזה, הוא לא מעוניין להרגיש שאני רק משני, הוא רוצה להרגיש שהוא עיקרי, למה אני משני? אז תשמעו מה שהוא עושה. הוא לוקח, הוא משתדל לפתות את הגפרור הראשון, שהגפרור הראשון יצליח להשתכנע ש, 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 שאני צריך אותך, את הגפרור השני. ואז הוא מחתים את הגפרור הראשון על 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 מין חוזה כזה דמיוני, לך יש תועלת ממני, נכון? אתה מרוויח ממני איזה דבר, נכון? אתה צריך אותי בשביל איזה דבר, נכון? אוקיי, תחתום. הוא חותם. ואז לוקחים את, הוא לוקח את הדף הזה, והוא הולך לבורא. הוא אומר לו, הנה, תראה. אתה בחרת בו? אתה אומר שהכל בגללו. אתה בחרת בו? בסדר. הוא אומר שהוא צריך אותי. הוא אומר שיש לו הנאה ממני. הוא אומר שאני לתועלת. עכשיו, הוא לא יכול לעבוד על אלוקים באמת. אין פה עבודה. אלוקים בחר בזה. זאת אומרת, כמו שתגיד לאבא, זה הבן שלך, ויש לבן שלך חבר. אתה אף פעם, אף אבא לא יתאה ויתאין את הירושה שלו בטעות לחבר של הבן שלו. בטעות הוא לא ייתן את הירושה לחבר של הבן. את הירושה זה לבן. אבל החבר של הבן יכול למצוץ, תשמע, הבן שלך חבל על הזמן, אין לו, הוא יש לו בעיות נפשיות, הוא זקוק לי נפשית, אני תומך בו, אני מסייע לו, בלעדיי הוא לא היה עובר את המבחנים, הוא לא היה עוזר. אז אבא שאומר, ככה, ככה, טוב, אז אני אסבסד לך את הלימודים גם כן, אני אתן גם לך, הוא מצליח, זה נקרא, הוא מצליח להוציא אספקות יתרות לחיים של עצמו. מכיוון שאין לו חיים, מבחינה רוחנית, אין לו חיים גבוהים, אמיתיים, כל החיים שלו זה רק בשביל נספח, אז מכיוון שככה הוא מרגיש צורך כל הזמן לשאוב עוד. וזה הבדל בין הגפרור הראשון שהוא נבחר, שהוא מרגיש, חשבון בנק של אבא שלי פתוח, אני תמיד יכול להעביר כרטיס, אני אין לי בעיה, אז הוא רגוע. ואילו השני הזה, הוא אף פעם לא רגוע. הוא תמיד מנסה, הוא מנסה להשיג לעצמו מה שנקרא, זה כמו, הייתי ממשיל את זה לאנשים, אדם למד מקצוע, ויש לו ותק של 20-30 שנה במקצוע שלו, ואז באופן טבעי יש לו גם פנסיה מסודרת, והכל הכל בסדר. לעומתו יש אחד שלא למד אף פעם, והוא יצא לעבודה בגיל צעיר, שתמיד הוא לא רגוע. אז הוא עובד עוד, עוד עובד עוד, קונה עוד איזשהו נכסה דלו ניידן, קונה עוד קרקע, עוד זה. כשמה אתה לא רגוע, אתה עובד, למה? אין לי שום ביטחון כלכלי. כיוון שאין לי ביטחון כלכלי, אז אני מנסה לבנות לעצמי ביטחון כלכלי באופן כזה שאני לא אתמוטט. זה בעצם מה שקורה עם המושג טוב ורע בעולם, המושג קדושה וקליפה בעולם. לכן, לא יכול להיות, וכאן אנחנו מגיעים, אני מקווה שאתם אחרי ההקדמה הזאת תבינו איך אומרים בצורה, באופן המתקבל, את הרעיון שבעל התניא רצה להגיד. לא יכול להיות שקליפה עושה איזשהו דבר והיא מתכוונת לטוב אמיתי. לא יכול להיות, מכיוון שיש לנו יצר קיום אישי שאותו ברא הבורא, והיצר הקיום האישי זה הדבר הכי חזק שיש בבריאה, והיצר הקיום האישי הזה דורש מאיתנו שאנחנו נהיה כמו שאנחנו היינו בעבר וכמו שאנחנו בהווה, שנהיה גם בעתיד. וגם הקליפה נבראה עם יצר הקיום האישי הזה. אבל הצינור חמצן שלה הוא מאוד מאוד מסוים, והיא גם כן רואה את הבלון פה קרוב, והיא רואה שזה הולך עוד מעט להיגמר. הבלון ייגמר ואז לא יהיה לה חמצן. אז אין שום ספק, זה לא צריך להיות בשביל זה גאון, אין שום ספק שכל פעולה טובה שהיא עושה בשביל להועיל בבריאה, כדי לפתח את העולם, כדי לעזור ליהודי או יהודייה. כל מה שהיא לא תעשה, זה בשביל להחתים את אותו אחד, במובן הרוחני, על שטר, ולהגיש את זה לעורך דין, ושמגיע לי בלון נוסף, הנה תראה, עשיתי יפה, הנה אני כן עוסק, הנה אני פרודוקטיבי, הנה אני שווה, אל תבוא ותגיד שאני רק, מה שנקרא, אני בני מיעוטים שנמצא פה סתם, שנספח פה, שאני לא, אין בי תועלת. אז טוען בעל התניא שזה לא יכול להיות אחרת, לא יכול להיות מציאות. אם אנחנו, האקסיומה היא אחת, ומהאקסיומה כל השאר כבר לא נשמע צורם. האקסיומה היא אחת. בורא עולם בחר בעם ישראל, בזה שנתן לו את התורה, הוא בא לו בחרת בכל, מכל עם ולשון. ברו העולם בחר באברהם, יצחק ויעקב, בחר בהם ובזרם אחריהם. כששואלים אותי למה הוא בחר בהם, לא יודע. סתם. אין בזה שום, אל תחפשו בזה שום היגיון או איזו עליונות. לא בגלל עליונות, ואני אסביר למה, מכיוון שאם יש עליונות, זה לא בחירה. לכן הבאתי בכוונה את הדוגמה עם שתי הגפורים שדומים אחד לשני. שאני רוצה לבחור בין שתי גפורים, איזה מהם ידליק לי את הגז, זה דוגמה לבחירה. כי באמת, מה זה משנה? שתי הגפורים יכולים לעשות אותו דבר. הם דומים אחד לשני והם באותו גודל. אז מה זה משנה את מי אני בחרתי מהם? לא משנה בכלל. אבל אחרי שבחרתי, רק אחד מהם מדליק את הגז. זהו. ככה קבע הקדוש ברוך הוא באופן של, זה הטענה של היהדות בכלל, זה לא הטענה של בעל התניא כאן, זה הטענה בכלל של היהדות במובן הזה, שאנחנו העם האמיתי, אנחנו הבן העם הנבחר, אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. למה? כובע אף לגובה. אל תחפשו לזה הסבר, כי אין לזה הסבר. זה בחירה, המושג בחירה זה לא בגלל העליונות שלנו, אני לא בטוח שיש לנו עליונות, זאת אומרת, אפשר היה להתווכח על העליונות הזאת. העליונות שלנו היא הבחירה עצמה, לא משהו מעבר לזה. אבל אחרי שהבחירה הזאת קיימת, אז אנחנו יונקים ממקום מסוים, והעולם כולו יונק ממקום שני. ומכיוון, וזה הטענה, זה כל הטענה. מכיוון שזה האמונה שבעל התניא יצא ממנה, אם זו האמונה, אז לא יכול להיות שמה שהם עושים אינו אלא להתייער. אני אנסה עוד להסביר, אבל קודם כל מבחינה הלוגית שהדבר יהיה ברור מה, על מה הוא מדבר בכלל. הוא לא מדבר, הוא לא מתכוון להשפיל פה אף אחד. אין פה מילה אחת של השפלה. זה בדיוק כמו שאני אבוא להגיד שאדם שהוא עם עיניים בצבע מסוים, אז הוא, זה לא הוא. זה מי שבצבע עיניים מסוים, אז הוא בצבע עיניים מסוים. ומי שלא, הוא לא. וזה לא איזשהו חיסרון, אני לא קבעתי שזה חיסרון וזה מעלה. זאת אומרת, להיות גוי זה משמש פונקציה בעולמו של הקדוש ברוך הוא בהתאם למה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ולכן באמת כשמגיעים גויים שרוצים להתגייר, אז זה באמת המענה שאומרים להם. אתה מושלם כגוי. וזה פשוט חבל שאתה רוצה לשנות את הקטגוריה שלך, זה חבל. וזה באמת מה שאומרים לו בשלב ראשון, בשלב שני, היהדות בשונה מאמונות הנצרות והאסלאם, לא חיפשה אף פעם לעשות גרים. אף פעם לא ניסתה. במשך כל הדורות היא לא ניסתה. וזה, זה, זה, זה ממש שאומרים, אם אתם טוענים שהאמת אצלכם, אז אתם אוהבים את אלוקים, הייתם צריכים להשתדל שכמה שיותר אנשים יהיו באמת הזאת. התשובה היא זה שאנחנו לא טוענים שהאמת אצלנו ולא אצלכם. יש אמת של כולנו, כל אחד לפי עניינו, יש את האמת של היהודי והוא צריך להיות ככה, ויש את האמת של הגוי והוא צריך להיות ככה, אלוקים ברא אותך גוי, תישאר גוי. ויש היום המון גויים, דרך אגב, שמבינים את העניין הזה, והולכים ומשתלבים במה שנקרא שבע מצוות בני נוח, מתוך ההכרה הזאת, שאם אלוקים ברא אותי גוי, כזה אני צריך להיות, ואני מושלם כשאני כזה. אבל אחרי שהוא, איך אומרים, אחרי שהוא מין א' ולא מין ב', אז אפשר לבוא ולחלק חילוקים, מה ההבדל בכל זאת, בין מין א' למין ב'. והחילוקים הללו הם לא חיסרון שיש באחד ולא מעלה שיש בשני. זה פשוט אני מגדיר מה זה ומה זה. אז זה מה שהוא אומר פה, זה לא מין מכה שהוא נותן למישהו. הוא פשוט טוען שזה האמונה של היהדות, שזה מה שהיהודי הוא כזה. זאת אומרת כך, אני חייב לומר שישנם הרבה מאוד יהודים שעושים מעשים בשביל להתייער. וישנם הרבה מאוד אנשים שעושים מעשים טובים בשביל כבוד. וישנם הרבה מאוד אנשים שלא עושים את המעשים הטובים לשם שמיים. שימו לב טוב, הוא לא אמר שכל מה שיהודי עושה, הוא עושה לשם שמיים, הוא לא אמר את זה. הוא רק אמר את הצד השני, שאצל גוי לא יכול להיות שהוא לא עושה להתייער. יכול להיות שיהודי ב-99% במשך החיים שלו עשה מה שעשה להתייער. בסך הכל ניתנה לו האפשרות לעשות גם שלא להתייער. יכול להגיע למצב כזה. הוא יכול להגיע למצב של לשם שמיים, אבל זה לא מוכרח שהוא יגיע אליו. וזה הנקודה שבה פתחתי את השיעור, עם הפסוק בקהלת. זאת אומרת, אני עדיין לא מציתי, לא גמרתי את השיעור, אבל אני רק רוצה להגיד שזה הקשר בין הפסקה בתניה שאנחנו קראנו לבין ההסבר של הרבי בפסוק בקהלת. אין זיכרון לראשונים וגם לאחרונים לא יהיה להם זיכרון, אם שיהיו לאחרונה. הוא מבקש לטעון ששלמה המלך רצה להגיד את כל מה שאנחנו אמרנו בפסוק הזה. כי המושג מצורה זה המושג, המושג. לא הצרת והמושג מצורה זה מושג יהודי. המושג הזה שאתה מגיע לשלמות מוחלטת בעשיית הטוב שלך, זה מושג יהודי. שימו לב, זה שלנו היום אין את הצרת הרוחנית, התורנית, זה בכיוון שאנחנו לא חזים ברמה הרוחנית הזאת. אבל זה קיים באיזשהו מקום בפוטנציה שלנו. אז לכן המושג צרת קיים אצלנו, לא קיים אצל הגויים. למה לא קיים אצל הגויים? מפני שהם יונקים מעולם אחר, הם יונקים מפסגה אחרת, מכיוון אחר, מעניין אחר, ממטרה אחרת, ולכן אצלהם השלמות הזאת היא לא יכולה להיות באופן מוחלט. הנקודה היא, זה שביחס לאלוקים, אני העמדתי שני גפרורים ביחס לאלוקים, ולא העמדתי טוב אבסולוטי לעומת רע. משום שאם אני אומר שהיה טוב והיה רע, אז הוא נמשך בעקבות הטוב ובחר בטוב, אז היה משהו שמשך אותו. לא יכול להיות שיש משהו שמושך את האלוקים. משהו מוגבל שמשך אין סוף, זה סתירה מבחינה רעיונית, זה לא יכול להיות. אנחנו, בעולם הבחירה שלנו, אז אנחנו בוחרים בטוב, בוחרים ברע, והטוב הוא טוב והרע הוא רע. אבל אצל אלוקים, שהוא גם יצר את המושגים של הטוב והרע, קשה יהיה להגיד, אלוקים בחר בטוב. איך הוא בחר בטוב? הטוב משך אותו? זאת אומרת, הבן משך את האבא. איך זה יכול להיות? אז זה חייב להיות נקי לגמרי. הוא בחר כי הוא בחר, הוא לא נמשך. זה מדי פילוסופי להבין ולהסביר, אבל אם זה מובן, מצוין. ושוב, הטענה לא אומרת, תקשיבו טוב, יכול להיות שכל הגויים יהיו חכמים יותר מהיהודים, ויכול להיות שהם גם יהיו יותר טובים מהם. אבל כל אחד איש על מחנהו ואיש על דגלו, בהתאם למה שיש לו, בהתאם לכלים שישנם בצורה אובייקטיבית. זאת אומרת, כשבעל התניא ישב, בוא נחשוב רגע, אז למה לא תסביר להם? אתה כזה גאון, אתה חושב שיכלת לשכנע אותם, למה לא תסביר להם? פה אתה רואה את הנימוס ואת הדרך ארץ. מה תועלת תהיה שאני אסביר ואתם עלולים להרגיש איזשהו נחיתות? לא זה הכוונה שלי הייתה במה שכתבתי. לא זו הייתה הכוונה, לא רציתי להנחית מישהו, לא רציתי להוריד מישהו. אם זה יכול לגרום למישהו איזשהו חוסר מוטיבציה בעשייה, בתחומים שלו, אז זה ממש הפך הכוונה. ושוב, איך אומרים, הפמיניזם מצד אחד, ואני לא יודע איך קוראים לצד השני, בצד השני, שניהם טועים. כי זה אחד שמנסה למשוך משהו ש... אתה רואה את זה מין, אתה רואה את זה בנחיתות, אתה רואה את זה בלא, לא, אתה לא רואה את זה בריא, אתה לא קיבלת את ההבדל כמו שהוא. כשאתה מדבר למשל על בינה יתרה ניתנה באישה מבאיש, אז מה תגיד? האישה צריכה להוביל. זה לא ממש נכון. אתה בא לבטות כוח מסוים שיש לה. זה הכל. אותו רעיון. זאת אומרת, הרעיון הוא זה שישנם מעלות וחסרונות ודברים שטעונים שיפור אצל כל אחד. ישנם דברים שאי אפשר יהיה לשנות. ישנם דברים שיהיה אפשר לקבל כיחסי גומלין. ולכן למשל בתורה כתוב במפורש, חוכמה בגויים תאמין, תכניס את יפיותו של יפת בתוך אוהלי שם. זאת אומרת, התורה בהחלט מקבלת אפשרות שאתה מקבל משהו מהגוי, וזה עדיין בתחום של היחסי גומלין שאנחנו נותנים להם והם נותנים לנו. אבל ישנם דברים כאלה שזה כמו שאומרים, כמו שהאיש תמיד יישאר איש והאישה תמיד תישאר אישה, ואתה לא תוכל להפוך אותה להרבה. אז ישנם גם דברים כאלה בתוך הייחודיות הבלתי משתנית. טוב, לפני שאני ממשיך, אני קודם כל חייב תשובה על חסידי אומות העולם. יש לנו התייחסות ביחס לחסידי אומות העולם בשלושה מקומות בספרות החסידות. היא מופיעה גם בדברי בעל התניא בעצמו במקום אחר. היא מופיעה גם בדברים של התלמידים שלו, בכתבים קדמוניים. ומופיעה עד לאחרונה בשיחות הקודש של הרבי, שהוא טוען שחסידי אומות העולם עומדים בקטגוריה שלפני הנקודותיים שאנחנו קראנו. זאת אומרת, הם נמצאים בקליפת נוגה, זה במילה אחת. זאת אומרת, ישנם גויים שהם יהודים. זאת אומרת, במובן הזה שעליו אנחנו דיברנו, הם לא יונקים מהקליפות שבסוף בשורות האחרונות תמה, והמעשים שלהם הם לא להתייער, והם בהחלט רק לטוב ולחסד וזה. למה הם זכו? זאת אומרת, לפי דבריו יוצא שישנם אנשים שהם גויים, ונכנסה בהם נשמה כזאת מיוחדת של יהודים, והם נמצאים על התפר שהייתי קורא לזה על מה שנקרא ממוצע בין יהודי לגוי. כמו שבכל דבר יש ממוצע, יש ממוצע בין האדם לבעל החיים ובין הדומם לצומח, אז יש גם ממוצע בין יהודי לגוי, ולזה הוא קורא חסידי אומות העולם. אז זה מופיע בכמה מקומות, וגם בשיחות הכי אחרונות הרבי מדבר על כל דבר טוב שגוי עושה ליהודי, פה הוא כבר, הוא לקח מרחק, הוא לא משייך את זה רק לחסיד אומות העולם כאילו איש אישיות, אלא כל פעולה שגוי עושה, אז בזה לא נאמר הפסוק חסד לאומים חטאת. למה? מכיוון שכשהגוי הזה עשה את אותה פעולה ליהודי, למה הוא עשה אותה? מכיוון שהוא נשלח מאת הבורא לעשות את הפעולה הזאת. קשה יהיה לבוא ולהגיד הוא עושה אותה בשביל לקבל לעצמו שלמונים. אם הוא עוזר ליהודי בתורה ובמצוות, בעניינים רוחניים, לא יכול להיות שהוא לא שליח של ההשגחה העליונה. מה שדיברנו עד עכשיו, שהגוי מנסה לקחת הספקות יתרות, זה לא בדרכים מקובלות. זה בדרכים שהם לא שייכים לתורה ובמצוות, אולי אפילו ההפך מתורה ובמצוות. זה מנסה למשוך את היהודי אליו במובנים לא תיאורים ולא קדושים ולא יהדותיים. אבל ברגע שזה, הוא בסך הכל מסייע ליהודי לקיים את התורה המצוות שלו, הרבי דיבר אז על מלכות אמריקה ועל כל מיני עזרות שהם נותנים לדת וזה, אז את זה הוא שייך לאותה בחינה של קליפת נוגה שהיא החלק של היהודי, לא החלק של הגוי. זאת אומרת שבכל גוי יכול להיות, אני רק מסכם את הפתח הזה, בכל גוי יכול להיות שתי אפשרויות. יכול להיות שהוא כאדם הוא חסיד אומות העולם, אבל בשביל זה הוא צריך להיות איש כזה, מה שנקרא מתחילתו עד סופו. זאת אומרת, מתחילת חייו עד סופו הוא אישיות כזו. ויכול להיות גם גוי שהוא לא חסיד אומות העולם, אבל מעשה מסוים שהוא עושה ישתייך לשורש העניקה של חסידי אומות העולם, וזה יהיה בהתאם לבחינה והשורש הרוחני שלו, איפה שהוא נמצא, איפה שהוא אוחז. עכשיו, מה שנוגע לנו יותר, זה לא כל כך להכיר את הגויים, כי הם מה שהם, וזה בסדר. אנחנו לא מנסים לשנות אותם, ואנחנו לא צריכים להיות הם, והכל בסדר, יש על מחנה ויש על דגלו, אבל כיוון שדיברנו שיש אצל היהודי גם את האפשרות להיות כגוי, וזה דבר שמצריך בהחלט תיקון, אז בדקות הבאות, בקצרה, אני רוצה להתייחס לכמה נקודות כאלה שמצריכות תיקון. אז יש פה כמה נקודות ששייכות אלינו, מה שנקרא הגוי אשר בקרבך. יש פסוק בתורה, אז בכולנו יש גוי, שאנחנו, בגלל שיש לנו אפשרות לצאת ממנו, אנחנו נדרשים לצאת ממנו, אנחנו צריכים להגביר את היהודי שבאנו על הגוי שבאנו, וזה כמה נקודות מעשיות שאנחנו יכולים לנסות לתקן. לפי ההסבר שהסברתי, מדוע אצל הגויים החסד הוא בשביל להתייער, מפני שהם רוצים אספקות יתרות ואין להם אפשרות אחרת, וזה צריך קיום האישי וכל אלו. לפי זה, כאשר יש אדם שרוצה לעשות חסד ואין לו עם מי והוא מצטער, יש לו מין רצון כביר לנתינה, אבל לכולם יש. אז הוא לא יכול לתת עכשיו חסד לאף אחד, אבל הוא מצטער כתוצאה מזה. לאן אני אשייך אותו, טיפוס כזה? זה הדין קצת. יש פה היבט שאתה מציב את עצמך כיסוד. אני יכול לתת, כשאדם צריך, אני נותן. למה אני נותן? בגלל שאני רוצה להרגיע את המצפון שלי, כואב לי עליו, או בגלל שאני רוצה לתת כי חסר לו. זה שתי נוסחאות שהן מן השמיים והארץ. אם אני רוצה לתת כי חסר לו, אז זה לא בגלל שלי יש עכשיו רגשות של, אוי, אני לא יכול לראות אותו בלי מעיל בחורף, ככה קר לו. הלכתי, קניתי לו מעיל, אז הרגעת את עצמך. זה חסד, אני מסכים, זה חסד. תדעו לכם שגם החסד שעושים הגויים בשביל להתייער זה חסד. אבל זה חסד גוי במובן הפנימי. למה זה חסד גוי? מכיוון שזה לא חסד שנובע אלא מנקודת יסוד של האני שלך. וזה דבר שהוא אפשר היה להיות אחרת. זאת אומרת, המציאות הטובה היא זה כאשר אתה רואה שלכולם יש, אתה שמח. זה כולם יש, אז אני לא צריך לעשות. אז למה עשית עד עכשיו? כי לא היה להם. אז אני עושה בגלל עליהם, לא בגלל האני שלי. זה נקודה אחת שהיא צריכה להיות חשובה. כשאדם עושה, כל פעם, במסקנה של הנקודה הזאת, זה שכל פעם שאדם עושה מדחף אישי, תראו, לא צריך למגר תנועה כזאת. אם לאדם יש רצון לעשות בגלל שיש לו דחף, זה טוב, אבל רק נבין, נחלק, שזה דרגת הגוי היהודי. זה לא דרגת היהודי היהודי. זה דרגה עדינה איך אומרים, האדם היה צריך להשתדל להתעלות מעליה. או דוגמה נוספת. יש הרבה פעמים שאני שומע כאלה חרדים אומרים, וכל פעם זה צורם לי שאני שומע את זה, הם אומרים, אם אלוקים היה נותן לי כסף, אני הייתי תורם. זה ממש חסד של ישמעאל. זה ככה החסידות, יש לה מושג שנקרא חסד די ישמעאל. מה זה חסד די ישמעאל? איך שהחסידות ככה מתארת אותו? יש לי, יש לי, יש לי, יש לי, ואת השריות אני נותן. את המותרות ממה שיש לי אני נותן. זאת אומרת, אלוקים ייתן לי, ייתן לי, ייתן לי, ייתן לי, ייתן לי, ואני גם ייתן לי, ייתן. זה ממש הגוי, זה לא יהודי, זה גוי. זה גוי לא במובן שאני משפיל את הגויים, אלא אני משפיל את היהודי שמתנהג באופן הזה. זה לא, זה בהחלט, חברים, אני לא יודע, אנחנו כולנו בתוך הסירה הזאת, אבל שלפחות נחלק את זה בראש מבחינה אמיתית.